היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על
תרבות עם אליף.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר ביום ראשון.
נספר לכם כל מה שחשוב לדעת בתרבות לאותו שבוע.
שימי לב שהיה סימן שאלה שכבר ביום ראשון.
ראשון או שני?
או שני.
או שני. ראשון או שני. ראשון.
ראשון.
שבוע ראשון.
ביום ראשון.
כן.
מה הוא עושה כבר ביום ראשון?
מספר על כל מה שחשוב בתרבות באותו שבוע.
ומה חשוב בתרבות השבוע?
בשבוע היה לנו שבוע קצת אחר. אנחנו נדבר על הסדרה החדשה טהרן טהרון. שעולה מחר, יום שני, בתאגיד. ונדבר על עוד סדרה ממש נהדרת בשם פרי מייסון.
שעולה ביום שלישי זה יצא בארץ, נכון? ב-HBO?
כן, כל מי שמשדר HBO ישדר את פרי מייסון. ונדבר גם על איזה ספר שהוא כבר לא כל כך חדש, אבל לא הספקנו לדבר עליו, כי לרוע מזלו הוא יצא בדיוק בתקופת הקורונה. וגם תהיה לנו אורחת ניב.
מי זו האורחת שלנו?
האורחת שלנו היא שירלי גל, שכבר התארחה אצלנו פעם אחת.
כן.
ונדבר איתה על סדרת הכתבות החדשה שהיא התחילה לפרסם בגלריה שישי, על הפוט.
טוב, זה נשמע מאוד מעניין, ובטח לי יהיו הרבה תובנות בשיחה הזו.
אולי אתה היחיד שיהיו לך תובנות בשיחה הזו.
אני לא יודע, אבל לפני אני רוצה להקריא לך הודעה שנתקבלה במערכות התקשורת מקבינט הקורונה, ולשונה כך.
כן.
מקום תרבות הוא בית קולנוע, אגב, עם רווח כפול בין הבית לקולנוע, אף אחד לא עשה הגעה, תיאטרון, מוסד תרבות אחר, או מקום לעריכת מופעים המקיים פעילות תרבות. פעילות תרבות היא הקרנות סרטים, הצגות תיאטרון, הופעות מחול, קונצרטים והופעות מוסיקה ואירועי ספרות, ובלבד שאינו אירוע הכולל ריקוד של הצופים בו. כמו כן, מוצע להכליל גם הוראה עונשית על הפרת ההוראות. זאת אומרת, מהי תרבות?
כן.
כשאדם רוצה להגיב בצורה פיזית לתרבות שאותה הוא רואה, נגיד הוא שומע מוזיקה, רואה הופעה, ורוצה להגיב לה בצורה פיזית, הופ!
לא תרבות.
זה חרג מגבולות התרבות. עכשיו, מעבר להתקטננות והתחכמות וסמנטיקה שיש פה, אני חושב שיש פה משהו שמהדהד את דבריו של אסף תלמודי, שביקר פה בשבוע שעבר,
כן.
ואמר בצורה מאוד יפה, חכמה וחדה, שמה שעושים עכשיו לתרבות, והוא גם התנגד לשימוש במילה תרבות, הוא אמר שזה משטור של אומנות ובידור, זה היה מאוד פוקח עיניים ההערה הזו, אמר שזה לא מקרי, שהכל מכוון. ואני אגיד לך מה בעיניי מכוון פה. יש פה ניסיון שגם יצלח. להוציא את תרבות המועדונים ותרבות חיי הלילה מהחוק. זה הולך להיות בניגוד לחוק. קודם כל כבר את רואה את ההפרד ומשול. מועדוני הופעות כן, מועדוני לילה לא. למה? לדעתי, כדי לבודד אותם. עכשיו כשאנחנו כל אחד רעב ללחם, כשכל אחד מהמוסדות ומהמקומות האלה רק רוצה לקבל את הפיצויים שלו, רק רוצה לקבל איזשהו מתווה שיאפשר לו לפעול בצורה פחות או יותר חלקה ולחסות על כל ההפסדים מהתקופה הקודמת, אז הדבר האחרון שהוא ירצה לעשות זה לעמוד עם עוד מישהו ולהפגין איתו ולייצר איתו איזושהי סולידריות, כדי שחס וחלילה לא יכניסו ויקטלגו גם אותו
ככזה. כי מה אתה רוצה? לך כבר מותר.
כן, בדיוק. ואז קודם כל זה מבודד את חיי הלילה. לבודד אותם. האימור שלי הוא שנראה המשך של אותן פרקטיקות שהופעלו כלפי חיי הלילה בשנים החולפות, ובעצם מאז ימי תנו צ'אנס לטרנס, ואפילו לפני כל העניין הזה של עושים שם סמים, ונורא צפוף שם, ויש שם עניינים מיניים, ובגדול...
תראה, תחזק את הסוסים שלך, ניב.
כן.
לא שאני לא מסכימה איתך ברבים מהדברים שאמרת, אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שבכל זאת יש פה מגיפה, ובכל זאת אנשים שכיף להם במועדון, והם רוקדים בסבבה שלהם, וגם אולי צורכים אלכוהול תוך כדי, אז אתה לא ממש שומר על ריחוק חברתי, ואתה כן מקיים איזה קרבה פיזית שאתה יכול למנוע אותה באולמות הקונצרט, ואתה כן אולי יוצר תנאים שהם מעודדים מגיפה. אני מסכימה איתך שיש היסטוריה ארוכה מאוד שמחריגה את חיי הלילה מחיי תרבות בכלל.
אני לא רואה איפה זה שונה מבחינת אינטראקציה, ממסעדות. נגיד, אפשר למדוד חום בכניסה לכל אחד מהבליינים, זה ייקח בדיוק עוד שנייה, אפשר לרווח את זה, אפשר להחליט שמכניסים איקס אנשים ולא מפוצצים את המקום, אנשים גם לא רוצים לחלות, נכון?
כן.
זאת אומרת, אנשים גם ייקחו אחריות על עצמם. בעיניי, יש פה משהו מכוון, זה המשך של הפחד קמאי, של השלטון מרוק אנד רול. עכשיו תגיד לי, מה לרוק אנד רול ולטרנס? אני אגיד לך שטרנס זה הרוק אנד רול הישראלי, מכיוון שלישראל אין רוק אנד רול אמיתי. עכשיו, בסוף השבוע...
מסורת, כן, או היסטוריה.
כן, זה גם דברים שעלו בשיחה עם אסף תלמודי החכם שבוע קודם. עכשיו יש ב-VOD שלי סרט שנקרא הדור שלי, אפרופו השיר My Generation של דהו, סרט עם מייקל קיין שמספר על סווינגינג לונדון, שנות ה-60, ואיך בעצם הביטלס שברו את החברה המעמדית הבריטית, שבה כל בן ובת מעמד הוסלל לאיזה ייעוד שנקבע לו על ידי השלטון ועל ידי האריסטוקרטיה. עד שנות ה-60 הלכה למעשה היו בבריטניה אדונים ומשרתים. את רואה איך הביטלס ממש ניפצו את זה. ואת רואה גם שומעים את כל המוזיקאים שמתראיינים לסרט הזה מספרים שההתגלות שלהם הייתה אלוויס פרסלי. הם בחיים לא ראו אדם כל כך חופשי. והם רצו להיות חופשיים כמוהו. Mm-hmm. והדרך שלהם להיות חופשיים כמוהו, הייתה להתחיל לנגן את המוזיקה הזו. ואני חושב שהשלטון, גם שם, שנורא פחד מהמוזיקה הזו, וגם פה, שהרי אסרו על הביטלס להגיע לארץ, כי פחדו שהם ישחיתו את הנוער. מה זה ישחיתו את הנוער? שהוא יהפוך לחופשי, שהוא יהפוך לאינדיבידואליסט, שיהיו לו ערכים אחרים, שהם לא רק הציונות והפרחת השממה. בעיניי, הרוק אנד רול של ישראל הוא הטרנס, ה-60s בישראל הן שנות ה-90, והממשל עדיין מפחד מהדבר הזה, וזה לא סתם שמועדוני לילה הוחרגו, עושים פה הפרד ומשול, ומנסים להוציא מועדונים וריקודים ושמחה וחיי לילה מחוץ לחוק, וזה פשוט מטריף אותי. אז מה לא מאיים על השלטון? נועה קירל, זה לא מאיים על שום שלטון. למה? כי היא מתגייסת, והיא עושה קמפיינים לצבא, ואחר כך היא עושה קמפיין סופר לאומני ל-YES, והכל סבבה. הפופ הזה לא מאיים על השלטון. די-ג'יי מאיימים עליהם ממש.
הפאוט של נועה קירל מאיים עליה יותר.
מה זה, אני מכירה אותך? הייתי איתך בבסיס בגלילות. מה הולך פה? מה את עושה פה?
Sorry, I don't understand what you're saying.
לא, את מבינה ומבינה, בבקשה, תעזרי לי. מה הולך פה? מה אנחנו עושים באיראן?
What is going on here?
אז מחר,
כן.
אחרי ציפייה שנמשכה נצח, mm-hmm. נכון? כאילו סדרת הדגל של כאן 11 היא כבר נצח טהרן, mm-hmm. ומחר היא עולה.
ברכות.
ברכות. ואנחנו לרגל המאורע ניצלנו את הקשרים שלנו וראינו אותה.
כן. לפני שנדבר על הסדרה עצמה, נגיד גם הברוק לתאגיד שמכרו אותה לאפל, לשירותי הסטרימינג שלהם, והתעלה גם שם. בעיניי, אגב, התזמון של הודעת היחץ על המחירה שלה, הוא לא היה מקרי יום אחרי הורדת התוכנית של קלמן וסגל. כי היה לאום הרי בשביל מה אנחנו צריכים תאגיד ציבורי, והוא רק מבזבז כסף וזה וזה.
תראו, מכרנו לאפל טיווי.
והכנסנו מלא כסף למדינה.
ייי.
אז אולי זה לא כזה בזבוז כסף?
אולי זה לא, אבל האמת שגם כאילו מי שרואה את טהרן, ואנחנו ראינו קצת ממנה, לא את הכל.
טוב, עוד לא יצא הכל.
לא יצא הכל, אבל מה שראינו, בונה, ישבתי על הכיסא ליטרלית. כאילו ישבתי על קצה הכיסא ממתח.
כן?
בחיי.
עודה ולא אבוש, גם אני. תספרי לנו על מה טהרן?
מה שהיה מאוד מאוד יפה בעיניי בפרק הראשון, זה שהוא כאילו מתחיל כמעט באמצע. אוקיי? אין לך אקספוזיציה ארוכה, אין לך השנה היא טטטה, אין לך... זה... לא, אתה נכנס בום, אתה בתוך הסיפור, והסיפור הוא שהמוסד מחדיר סוכנת, ישראלית, הקרית, קצינת 8200 במיל, ללב טהרן, כדי...
אנחנו עוד לא יודעים למה.
כן.
בטח תהיה...
לעשות שם כל מיני פוילשטיקים.
כן, משימה או שתיים.
משימה, תכין חורשת סבזי עם החבר'ה.
עכשיו תראי, הדבר שהכי ניכר לי בסדרה הזו, היא שהיא נראית כמו הדבר עצמו. למה אני מתכוון?
כן.
אם בעבר היינו זקוקים לתיווך האמריקאי כדי להפוך את חטופים להומלנד, טהרן היא כבר הומלנד עצמה.
נכון. האמת שגם מה שקורה שם זה ש... כשאתה מסתכל על היחסים בין הנבל איראן למישהו, אז אני חושבת שהפרטנר המושלם הוא אנחנו, הישראלים, לא ארצות הברית.
בהחלט.
זה כאילו החתול והעכבר האידיאלי.
אמנם אנחנו השטן הקטן, הרי לכאורה אמריקה היא השטן הגדול, ואנחנו השטן הקטן, נכון? שורפים את הדגלים ביחד.
כן.
אבל את בהחלט צודקת, ונגיד לך יותר מזה. העובדה שזו סדרת ריגול מתח על האימות פרוקסי בין ישראל לאיראן, היא גם גורמת לי לצפות ביותר בנוחות מאשר נגיד פאודה.
אני לא יכולתי לנסח את זה בצורה מדויקת יותר. איכשהו בפאודה, בגלל שהסכסוך הוא מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד רגיש וקרוב הביתה,
כן.
ויש בו אלו מטעני עבר שקשורים למילה קטנה שקוראים לה כיבוש. אבל פה לא.
כן, אין...
אז אתה יכול לגשת אל הסכסוך הזה ולהרגיש צודק.
כן.
אבל ממש.
אבל מה הם רוצים מאיתנו? נכון? זה מה שאני תמיד חושב על האיראנים, אבל מה הם רוצים מאיתנו?
מה עשינו להם.
כן. טוב, ברור שזה, את יודעת, ענייני שלטון שמסמן אויב, כדי שהאזרחים שלו יישארו מדוכאים, וזה, הכל ברור. אבל עדיין, זה מרגיש יותר הוגן, נכון?
כן, כן. זה מרגיש יותר טוב, יותר הוגן, ויותר...
לא, אתה מלחם, אתה מלחם מול מישהו, בדיוק.
בין שווים.
כן.
אז כן, באמת הפרק הראשון הוא פרק שלוקח לך קצת זמן להבין מה קורה שם, אבל הוא ממש מותח מהשנייה הראשונה שלו. מתבצע שם איזשהו חילוף, איזושהי עסקה שאתה עוד לא לגמרי יודע אם היא הולכת או לא הולכת, באיזה אופן מרהיב היא עומדת להשתבש.
ויש עלילת משנה פשוט מותחת לא פחות, אם לא יותר, מהעלילה הראשית בעצם, נכון?
נכון.
של שני נושאים שנקלעו לסיטואציה, כמו שדורון מדלי אוהב לומר.
שני נושאים ישראלים שקנו כרטיס להודו דרך...
ג'ורדניאן איירליינס.
כן, דבר אשר עשיתי.
כן. כמו שאומרים, זה חצי מאל על.
זה חצי מאל על, ונחיתת חירום בטהרן עומדת לסבך אותה מאוד 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 מאוד, וגם הם באמת הולכים ומסתבכים שם.
את קולטת אבל שיש פה השחרה של שני גופים של המדינה, אחד על השני, זאת אומרת, התאגיד אומר באל על נורא יקר, ובעצם מישהו בתאגיד מלין על מה שקורה על התמחור של אל על?
בטח אל על לא קנו את התכנים לחבילת בידור שלהם. יש פה איזה סגירת חשבון אפלה מאחורי זה.
כן, בכלל, זמנים טובים לחברות התעופה עכשיו, אז טוב שאנחנו גם באים וממשיכים לרוצץ את ראשם.
כן.
נדמה לי, גילי, שאנחנו יכולים לתת פה כיף קטן על כמה שהסדרה הזאת טובה.
כן.
ואם משום שהיינו בין הבודדים שנורא נורא אהבו את הסדרה המדובב.
נכון.
נכון? ממש גם עשינו לה קמפיין לכל...
צפו במדובב.
מאזיננו ומאזינותינו. צפו במדובב, צפו במדובב. ואף עירחנו פה את עמרי שנהר מיוצרי המדובב, שהוא גם מיוצרי טהרן.
נכון, לצד משה זונדר.
ובאמת רואים את טביעת היד שלו, את העובדה שכל דמות מקבלת את הסיפור שלה. שום דבר הוא לא קלישאתי. כולם עגולים. אין אפיון שאת אומרת, אוקיי, אותו כתבו כמו קרטון. אין שם דמות אחת שהיא קלישאתית, שהיא סטריאוטיפית, שאת אומרת שהנוכחות שלה שם היא רק כדי שתהיה לה פונקציה עלילתית. לא. כל מי ששם גם מטופל עד המחווה הפיזית האחרונה. ובעיניי זה מאוד מאוד חזק ומאוד ניכר הנוכחות שלו שם.
בקיצור, אפשר לסכם שאנחנו ממליצים לראות.
מאוד.
All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it.
ביום שישי האחרון עלתה בגלי השישי הכתבה הראשונה בסדרה חדשה שיר לי קל המוקדשת לפוט הפוט הנשי כמו שקראנו לו בניגוד לפוט הגברי כששיר לי אחד הדברים הראשונים שאת כותבת בטקסט הזה זה שאת מסתייגת בכלל מהמילה פוט
איך את מסתייגת מהמילה פוט?
לא אני אוהבת כוס, מותר לי להגיד את זה?
ברור.
מי יגיד לך לא?
אני אספר אותם מאחורי הקלעים, האמת שתכננו לקרוא להכל וגינה. וגינה, לא יודעת אם אתם יודעים איזו מילה לטינית, שהמשמעות שלה בעברית זה נרתיק, נדן, שכולנו מבינים.
כן.
נכון? נרתיק לחרב? מה החרב מייצג? ובעולם קצת מתבלבלים, בין וולווה שזה הפוט הנשי, הפוט העברי, ובין הווגינה, ואני אמרתי, בואו נלך עם וגינה, ואז מה שקרה זה שניב הדס. שהמאזנים לא רואים, אבל אני מצביעה עליו עכשיו באשמה גדולה, אמר, לא, 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 אנחנו הולכים לפי העברית, אנחנו חיים בישראל, אנחנו הולכים על פוט.
נכון, כי וגינה נשמע לי קליני מדי.
אני מסכימה.
יכול להיות, זאת אומרת, מה יכול להיות? את צודקת, מן הסתם, את חקרת את הנושא יותר ממני, והעברות של המילה הוא כנראה מאיזה מקור אחר, אבל...
דיברנו עם רוביק רוזנטל בכתבה שעשינו לגלריה יומי לפני כמה חודשים, והוא אמר שמה שהיה זה שהאקדמיה ללשון השווה והתלבטה לפני המון המון שנים בין פוט ובין עירייה, והם נורא נורא התווכחו ביניהם, ואז התחילה איזושהי סוג של מלחמה, שהוא לא פירט איזה, ואז הם פשוט החליטו על פוט, ו...
תראי, אני לא ירד כל כך נמוך לעירייה בשביל הקליק ביתים. יש דברים חשובים יותר מהקלקות של קוראים. עירייה, יש עד כאן.
אני מרגישה שאנחנו משתהים על הנקודה הזו הרבה זמן, בעוד שבאמת המטרה של סדרת הכתבות הזו היא להעלות בצורה אינטליגנטית את ההתייחסות החדשה באמת שווגינות מקבלות, או אולי ההתייחסות נקודה שווגינות מקבלות אחרי שהן במשך הרבה מאוד שנים קיבלו התייחסות אחרת לגמרי, והיא לא רוצים לדבר על זה.
נראה שהווגינה היא כוכבת התקופה, גוינת פלטרו,
כן, תודה לגוינת פלטרו ועלי הלענה שהיא...
אגב, סיפור מעניין, מה שגוינת אמרה באיזה רעיון, זה שהיא בכלל, הנר לא תוכנן כנר בריח הווגינה של גוינת פלטרו.
כן, זה היה בדיחה.
כן, זה היה בסוג של בדיחה, היא הריחה את הנר, זה ריח כמו הווגינה שלי.
ואז אשת המיתוג שהייתה לידה אמרה, הו!
רעיון.
זה נהדר, זה יתפוס.
ואז אריקה בדו, שזאת זמרת שאימא שלי אוהבת.
מה? גם אני אוהב, מה את גנובה?
אני לא אוהבת את אריקה בדו, אבל לא חשוב, זה בכלל לא משנה. גם היא יצרה נר בריח הווגינה שלה, אבל היא ממש יצרה נר בריח הווגינה שלה. ועוד הלכנו אחורה ומצאנו שב-2016 היה קמפיין אינדיגוגו שקשל של בירת וגינה, שממש לקחו שתי כוכבות פורנו מפורסמות, אגב, בוורשה, פולין.
כן. רמז מטרים למה שעוד עומד לעלות בשיחה הזו.
והם חלבו מהן איזשהו רכיב כלשהו של ריח, והפיקו מהדבר הזה בירה, מהרעיונות היותר גרועים ששמעתי.
אבל רגע, האם...
הולך מצוין עם שטוחים, שמעתי.
יופי, אבל האם ההתבדחויות שלכן עכשיו, וההנחה הקטנה הזו של גילי, חלבו מהן, זה לא חלק מהעניין? זאת אומרת, לא כנגד זה סדרת הכתבות יוצאת, כנגד הפחד הזה, החשש, ההסתרה, מדיבור על...
אני חושבת שעצם זה שאנחנו יושבות ומשתעשעות בווגינה, ומדברות עליה ככה, וזה שבאמת זאת הייתה הכתבה השלישית הכי נקראת השבוע, נכון, מסתבר, אם לא הרים לי מילי.
שזה, אני אומר, במקום הראשון זה תמיד מעקב קורונה, מקום שני זה בטח איזה ביקורת טלוויזיה שישבו מישהו לנאט, או יאיר נתניהו, או קץ הדמוקרטיה כזה.
ועמית סגל גם חזק שם.
עמית סגל, ואז את.
ואז פוט.
ואז הפוט. מי היה מאמין?
מי היה מאמין? ליסה פרץ האמינה שהיא זאת שיגתה את הרעיון של הסדרה הזאת, שזה באמת, בהתחלה אמרתי לה, ליסה, את חושבת שזה יעבוד? ואז אמרה לי, זה יעבוד, יעבוד. והנה היא צדקה.
סקס מוכר.
לא, זה לא סקס, זהו. שזאת הייתה כתבה עם שנייה של רצינות, זאת הייתה כתבה של ג'אן גונטר, שהיא דוקטור סלב, שהיא, מה שעושה מטרתה בחיים זה להילחם בפייק ניוז הווגינלי, עם כל השטויות שמסתובבות היום במדיה, והיא ממש מסבירה בצורה מדעית אופסד מדעית, כלומר מדעית פופולרית כזאת, למה הדברים האלה לא נכונים, והיא באה והיא פשוט ניפצה מיתוסים בכתבה הזאת שהם באמת באמת חשובים, זה לא נוגע בסק, זה נוגע פעם ראשונה, אני חושבת בצורה מאוד מאוד רצינית, אנחנו מתעסקות בווגינה שלנו, במיינסטרים, בגלריה שישי בארץ, בצורה שהיא פשוטה. שזה מה שזה, כלומר, שימו לב, הנה המיתוסים שכל החיים מכרו לכם, אל תעשו שטיפות וגינליות, אל תעשו ביצי ג'ייד. אגב, אנקדוטה מעניינת, אחרי שהכתבה יצאה צלבו אותי בקבוצת תבונת הנרתיק, מיניות נשית מקודשת ובריאה, הן כעסו עליי שאני לא הסברתי למה לא לדחוף ביצי ג'ייד, ואם אפשר לנצל את הפלטפורמה.
אז קדימה, הסבירי נא.
אני אסביר. ג'ייד זו אבן שעשויה מהמון המון המון נקבוביות. זה כמו איזה צלחת פטרי להמון חיידקים שיכולים להיכנס לנרתיק שלנו, ולייצר כל מיני מחלות, כמו לדוגמה, וגינוזיס שאין לזה היום תרופה. נכון שלפני אלפי שנים השתמשו בביצי ג'ייד כדי לתרגל כל מיני קיגל וכל מיני כאלה, היום יש חלופות כמו סיליקון רפואי, שאין בו נקבוביות, נגיד. או פלסטיק, כן, שזה כמובן פחות מומלץ וזה, אז למה נשתמש בביצי ג'ייד?
אז רגע, את מאשימה את גווינית בזה?
תראה, אני חושבת שכל השיח הזה, שהוא שיח שהוא פייק ניוז, אגב, אנחנו רואים את זה בכלל בנושאים של סקס, יום אחד הלכתי כזה למקו ונתקלתי בכתבה, איך זרע, כלומר שאת מוצצת זרע של גבר,
כן.
מונע דיכאון. כן? זה היה הכותרת, וכשאתה נכנס למחקר,
זה
רפואי.
אתה מורה לעשות את זה כי זה
כן,
רפואי.
זה ביצי ג'ייד. ואתה נכנס למחקר ואתה רואה ואת רואה שאין בזה שום קשר לכותרת שיצאה. ויש כל כך הרבה כותרות כאלה שיוצאות כל היום על דברים שקשורים וזה פשוט לא מצא.
אז זו האג'נדה שיצאת
איתה
לדרך?
כן, היא עוסקת לגמרי בכל הדברים שמספרים לנו על הווגינות שלנו שהם פשוט לא נכונים. הסיפור של שטיפות וגינליות, מי ידע שהן בכלל הורסות המוקוזה, הורסות את החיידקים הבריאים בנרתיק, מי ידע?
אני לא ידעתי.
אני לא ידעתי.
אני ידעתי, אבל אני רוצה לדבר על מה עומד מאחורי כל הפייק ניוז הזה, כמו שאת קוראת לו. כי בעצם אנחנו מקבלות על עצמנו כל מיני הנחות שמתייחסות לצורה שלנו. בטח כשזה מופנה לגבי איבר שאנחנו נוטות להסתיר אותו, להתבייש בו ולא לקרוא לו בשם שלו. אני אגב לימדתי את הבת שלי הקטנה של למה שיש לה, קוראים לזה פוט ולא פוש פוש, כמו שיש לה יד ולא יוד יוד, ואצבע ולא אצבוש. כאילו, זה השם. וזה שהבן זוג שלי נורא נבוך כשהיא אומרת פוט, זה רק בונוס נחמד שאפשר להוסיף לאווירה המשפחתית. אבל אני כן רוצה לדבר על מה שיצא מהכתבה הזו, וזה שאנחנו כל כך רגילות לראות את עצמנו כאיזשהו אתר תחת שיפוצים, שזה נראה לנו לגמרי לגיטימי שיש שלל ניתוחים להצרת שפתי פוט ודאודורנטים שמיועדים למתן את הריח הטבעי שלך, או אני לא יודעת מה. ובזה אני חושבת דווקא החשיבות הגדולה של הכתבה הזו, ולכן מעניין אותי לדעת...
של הסדרה.
בדיוק, ולכן מעניין אותי מה באמתחתך, מה את שומרת בנרתיק. תני לנו בקווים כלליים.
בקווים כלליים אנחנו הולכות לדון בכל מה שקשור אלינו. אנחנו צורכות המידע שלנו בנוגע לבגינה דרך פורנו ודרך כל מיני חצאי מידעים כזה שאף אחת לא יודעת. זה כאילו מין כזה חברה מעבירה לחברה שמעבירה לחברה כל מיני מידע על ביצי ג'ייד, כאן לדוגמה. ואין שום מקור שבא ואומר לנו בצורה פשוטה ופתוחה, הנה ככה צריך להיות או ככה צריך לעשות, או את יכולה להיות כל מה שבא לך ולראות איך שבא לך. הנה 100 סוגים שונים של וגינות, וככה נראות. על זה אנחנו יכולות לדבר, אנחנו יכולות לדבר גם על כל תעשיית הניתוחים הפלסטיים.
הייתה לי תיאוריה, למה בכלל יש את הדבר הזה של הסתרה ובושה בנוגע לפוט, לווגינה, ואין אותו נגיד בנוגע לזין? זאת אומרת, חוץ יש לו זין קטן. ואני חושב שזה בגלל שאנחנו משתינים אחד ליד השני במשתנות, וכל אחד רואה לשני, ואתה מבין שיש 200 סוגים שונים של זין, ואתה לומד שיש לאו ככה ולאו ככה, אין תו תקן אחד שאתה אמור לענות עליו, בעוד שאתן נוסעות את צרכן תמיד לבד ובהסתרה וזה, אבל אולי זה ביצה ותרנגולת, כאילו, אני לא יודע.
כן. אולי זה ביצת ג'ייד ותרנגולת ג'ייד, כן. אבל אני חושבת שאתה צודק, אנחנו כן. באמת לא, אין לי מושג אחרי, נראה...
כאילו נראה לי, אנחנו פשוט, באמת, כאילו אתה עומד במשתנה, ואתה מסתכל מסביב, ואתה רואה, על אחת כמה וכמה אם אתה בחול, אז אתה גם רואה שיש נימולים ולא נימולים, וצבעים שונים, וגדלים שונים, וצורות שונות, והוא יש לו ככה, והוא יש לו ככה, ואתה אומר, אוקיי, אז הכל סבבה. כמעט. Mm-hmm. ואצל נשים זה לא ככה. אני חושב שהאלמנט הזה של לעשות את הצרכים לבד ולא לראות, כמעט אף אחת לא רואה איך נראות השפתיים של השנייה, כן. נגיד, להבדיל מזין.
גם הדיבור על ה... זה קשור גם, אתה יודע, זה יותר רחב, הדיבור על המיניות שלנו ועלינו כיצור מיני טוב, וכל
ברור.
הדבר הזה. וחלק מהנגזרות של זה, זה שאנחנו באמת לא מוציאות את זה החוצה. אני לא אומרת, לכי ותסתובבי ערומה ברחוב, כן, זה לא אמירה,
לא, אבל, זה לא
אבל זה חלק מהעניין.
אתה יודע, זה ברור. רספוטין הוא נחשב כאילו לארכי כובש דמות זוהרת מההיסטוריה, וקטרינה הגדולה צריכה להתבייש, כי היה לה תיאבון מיני בריא. כאילו זה כזה.
זה כל נגזרות אחת של השנייה, כן.
אוקיי, אבל אני חושבת שאם כבר הפנינו זרקור אל הפוט העברית, או לפוט בכלל, אז אני חושבת
שאת... הפוט הנשי זה גדול, כי זה כל כך משתלב.
כן, הפוט הנשי.
צריך פשוט להשאיר את זה ככה.
כן, זה כמו רחוב המלך קינג ג'ורג', לא?
אני חושבת שאמרתי הפוט העברית, אבל...
לא, כן, כן, כן.
כן, שיבלדו לך בנים זכרים, בניגוד לבנים נקבות.
אז אני חושבת אבל שיצא לך בשבועות האחרונים לסקר כל מיני נגזרות שקשורות לפות הנשית, ובכלל לתשוקה נשית, שזה משהו שאת מתעסקת בו לא מעט, בכלל כל מה שקשור למין ותשוקה נשי, גברי וגם יחד. ואני רוצה להוביל את השיחה שלנו בשלב הזה, באמת לדבר על הסרט הפולני.
הסרט הזר, הקולנוע הזר.
הקולנוע הזר, האינדי, שבאמת חיממת אותנו עליו, והלכתי...
אני חושב שמאז קישלובסקי, הקולנוע הפולני, לא הוציא כזה כישרון גדול.
אנחנו מדברים כמובן על DNI 365.
365 ימים.
סרט שהוא פלא.
סרט שהוא פלא. פלא שהוא סרט, למען האמת. כאילו, אוקיי, זה סרט, זה כאילו אסקימו לימון של התשוקה הנשית. זה סרט שהוא באמת, אני לא יודעת אם הוא עדיין נמצא במקום הראשון של הנצפים ביותר בנטפליקס ישראל. והוא סרט מזעזע בעיניי.
מזעזע.
אני הגעתי אל הסרט הזה, כן. באמת, ואחרי אני לא יודעת כמה דקות שצפיתי בזוג המתיש מאוד הזה, במערכת היחסים המכוערת מאוד שלהם, אמרתי, אין לי כוח, הם גם לא מדליקים אותי, לא בא לי לראות אותם eventually, אחרי שיחלוף הזמן והם יפסיקו לעשות טיזינג אחד לשני מזדיינים, כאילו.
בסצנה השנייה בסרט, הכוכבת כבר שולפת את הסטיספייר פרו 2 שלה.
אני מתרשמת מהשליטה בקטלוג,
מי? אני קראתי את הכתבות. לא, אולי שווה להגיד, זה סרט שמדבר על בחורה שנחטפת על ידי גבר, והוא אומר לה, את עכשיו שלי ל-365 ימים, לשנה שלמה, עד שתתאהבי בי. אם תתאהבי בי, אז אנחנו נשאר ביחד וכולנו נשמח, ואם את לא תתאהבי בי, את הולכת לדרכך. ועל הדבר הזה היה לאום שלם. מה שעשה את הבאז הראשוני היה כל קבוצות הפייסבוק שעוסקות ברומנטיקה, שממש ביקשו מנטפליקס להביא את הסרט כאן לארץ, וממש הייתה התרגשות סביב זה, ובמשך חודשים על חודשים חודשים הייתי בקבוצות האלה, וכל יום עלו עשרות פוסטים על הכוכב הראשי, שהוא מאוד 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 חתיך, ואחרי שהוא יצא, כולם ראו את הסצנות, אז חלק לקחו את זה באמת למקום המחרמן, כמוני, כאילו זה מאוד חרמן אותי, וחלק לקחו את זה למקום של, זה ממש תרבות האונס, כלומר, אנחנו רואים פה גבר שחוטף אישה, ובסוף שוכב איתה.
אני חוויתי את זה קצת כמו גרסה פולנית ל-50 גוונים של אפור, לא?
בז'.
כאילו, אוקיי, נו, מה קורה? מה קורה? אתם שוכבים? זה הולך לקרות, זה הולך לקרות.
אני עוד לא סיימתי לקשור אותך בקשר מות.
בדיוק.
עוד לא סיימתי לסובב ולעשות את הקשר הזה שלמדתי בצופים פעם מזמן מזמן. חכי.
אני מדמיין...
חמה, אך לא סיימתי.
גברת, אני מדמיין שאת סנדה.
איזה סרט מתיש. וואו.
אתם לא מבינים כלום.
רגע, אז מה קורה בהמשכים?
מה שקורה בהמשכים, אז בספר ראשון באמת היא נחטפת, ו...
אה, זה עיבוד?
זה עיבוד לטרילוגיית ספרים מאוד מצליחה הפולנית.
הבנתי, יש מקור ספרותי מאחורי.
מה זה? בלנקה ליפינסקי, הכותבת המוכשרת, שהיא גם זאת שהפיקה את הסרט.
הדמות שישר הזדהיתי איתה, כמובן דמות המאפיונר עם האתיקה, שהוא קוקאין, הוא לא אכפת לו לסחור בו, ולא משנה שיש...
אבל הם לא עושים סחר בנשים.
זה לא.
זה לא.
זה לא, וזה הזכיר לי את המשפט מהסרט המומחה עם סילבסטר סטלון ושרון סטון, שהוא פונה לאויב שלו ואומר לו, אתה רוצח שכיר בלי אתיקה. זה הפתיע אותי כבר בכל דבר.
אגב, פה בא לידי ביטוי העוצמן שיטה אדירה של הסרט, כלומר, ברור שזאת פנטזיה נשית לגמרי מההתחלה ועד הסוף, ברור שאישה כתבה את זה, ברור שאישה ביימה את זה, הפיקה את זה, ושנשים ביקשו מנטפליקס לראות את זה, דווקא בגלל זה ודווקא בגלל הדברים הקטנים. בהמשכים מה שקורה זה שהיא שוב נחטפת על ידי מישהו אחר.
מה?
היא שוב נחטפת, שוב מתאהבת, אבל היא כבר בהיריון ממסימו מהספר הראשון. ואז מה שקורה בסוף של הספר השני, שאני לא אגלה לכם בספר השלישי, כי זה היה ממש ספוילר, אבל בסוף של הספר השני, מסימו צריך לבחור האם להציל אותה, או את התינוק שבתוך הבטן שלה, לא הבנתי רפואית איך זה מצב שיכול לקרות. אבל זה מה שזה.
וואי, וואי. אולי צריכה להגיע לשם ולראות. שירלי גל, תודה רבה שבאת אלינו.
ניפגש בסרט הבא.
כן.
You're a detective, Mr. Mason.
It's a fancy word for a busybody, but yes.
It's very easy for you to break the rules, isn't it? And you never accept any help.
How about I have a look? You stay in the truck.
Shut up.
אז אין לנו השבוע סיבוב מהיר.
לא.
משני טעמים. א', מכיוון שיש סדרה אחת שאנחנו רוצים לתת לה את מנות תשומת הלב, פרי מייסון, דבר עליה עוד שנייה, וב', מכיוון שבעצם את הרובריקה של הסדרה הספרדית, מילה הסרט הפולני, עליו דיברנו עם שירלי, נכון?
אני חושבת שהוא מילא אותה, ועכשיו אנחנו יכולים לרוץ על הסרט הזה במשך כמה שבועות טובים קדימה, הוא מספיק גרוע בשביל כולם.
בהחלט, ויש לי עוד רעיון, איך להפוך אותו לעוד יותר ספרדי.
ספר לי.
בנטפליקס יש את האופציה לשנות את האודיו, את שפת השמע.
אוה,
עכשיו תשני את הסרט 365 ימים לספרדית בשפת השמע, וקיבלת סדרה ספרדית על ההיסטור, לשנה.
עולה, עולה.
בהחלט. אחרי זה בואי נדבר על פרי מייסון, כי הוא באמת שווה.
אז בואו נדבר על פרי מייסון.
סדרה חדשה בכיכובו של מתיו ריס, פיליפ כן. מהאמריקאים.
חבר שלנו פיליפ, כן.
חבר.
חבר יקר.
וגם גילם את הדמות של לואי. בן דמותו של לואי.
של לואי בפרק של בנות.
הפרק של בנות.
הפרק של בנות.
אמריקן ביץ', עונה 6, פרק 3. קיבל שניהם אמי לדעתי. ובצדק.
ובצדק.
ועכשיו הוא חוזר לדמותו של פרי מייסון, החוקר הפרטי הוותיק שהייתה עליו גם סדרה עם ריימונד בר פעם, וגם זה בעצם על פי סדרת ספרים.
נכון, סדרת ספרים של ארל סטנלי גארדנר, על חוקר פרטי בלוס אנג'לס, ובאמת אנחנו פוגשים את הדמות הזו, שהיא מין דמות שסוג של ראינו אותה בכל מיני יצירות עבר, כן, בנות אבל, דמותה
אבל,
כזה.
אבל פרי מייסון המקורי הוא המקור של, של הדמות הזאת. זאת אומרת, אפילו כל מיני פיליפ מרלו וסם ספייד, ובלשים שאנחנו מאוד מאוד מכירים מהספרות, ובהמשך גם מהקולנוע, מתכתבים איתו והתכתבו איתו כבר בזמן אמת.
כן, אז אנחנו פוגשים אותו, אדם הבודד, החבוט, השיקור הזה, הלא ממש נקי. ולא ממש מסודר, הוא מפענח כל מיני פשעים, עד שנופל לפתחו באמת הפשע של העשור. נעשה ספוילר? לא נעשה ספוילר.
לא נעשה ספוילר, חלקי אפשר. פשע מאוד אפל.
פשע מאוד אפל, ולפרקים אמרתי, וואו, תודה שאתם חוסכים ממני את המראה הזה, לא
חסכו ממך.
לא חסכתם ממני את המראה הזה.
פה בעיניי גם נכנסת HBO לתמונה. זאת אומרת, מה שיכול להיות, איזה מין סדרה כזאת מאוד סטרילית, על בלה שפותר מדי פרק תעלומה אחרת, תיאת, מעין חוק וסדר וינטג'י, אז לא, פה HBO הכניסו הרבה הרבה מאוד אלימות והרבה מאוד אופל.
כן.
וזה ניכר, וזה גם טוען את זה בהרבה שכבות מעניינות.
עכשיו, אני חייבת להגיד שכשראיתי את הפרק הראשון של פרי מייסון, עלה לי בראש השטן בעיר הלבנה, שזה ספר שהוא לא בדיוק פרוזה ולא בדיוק עיון, שכתב אריק לארסון. כבר דיברנו על ספרים של אריק לארסון בעבר
כן, כאן. כן, מה זה היה? תזכירי
בגן
לי.
בגן חיות הטרף.
נכון, הכי אהבת את זה.
הכי אהבתי את זה. זה ספרים שבהם הוא מספר היסטוריה דרך מסמכים, אבל מסמכים כמו ידיעות בעיתון, רשימות מצאי בחנויות, מה הוא קרם בבית הקולנוע, ודרך זה הוא מייצר איזושהי תמונת מצב מאוד מאוד עשירה, והשטן בעיר הלבנה באמת מספר על 30 שנה לפני זה, והעלייה של הרוצח הסדרתי העירוני, הראשון המדווח באמריקה. אחלה ספר, והנה אני פה מרמזת על מה שקורה בסדרה בפרי מייסון, למרות שאנחנו לא בטוחים אם זה רוצח סדרתי, הוא סתם איזה מפלצת שמשתולל שם.
אז ראינו כזה שני פרקים, הפרק הראשון הוא קצת קלישאתי, אבל אני אגיד לך מה, א', פרי מייסון הוא מי שיצר את הקלישאות. דמות הבלש, השטיין, בלוס אנג'לס, החבות, משבר כלכלי וזה, אז פרי מייסון זו התשתית של הקלישאה הזו, אז מותר להם, וגם אני מאמין שבהמשך זה ילך ויתפרק ויתפרק, כמו שבפרק הראשון, יש כל מיני דברים שנראים לך כמו קלישאה, ואז לאט לאט את מגלה שזה לא כמו שזה נראה, ולא כמו שזה ציפית. עכשיו, מי שביים את הפרק הראשון הוא טים ון פאטן, שהיה הבמאי הראשי של הסופרנוז.
הסדרה הקטנה היא.
כן, מה שמראה ש-HBO בהחלט מכוונים פה לסדרה גדולה. זאת אומרת, הם שמים על זה הרבה ג'יטונים. כתבו את זה שניים מהאנשים שכתבו את האסף של השכן, וגם כתבו קצת לאימפריית הפשע, גם סדרות שאנחנו...
חיבבנו.
גם סדרות שאנחנו, אפשר לומר, חיבבנו מאוד. אין סיבה שהסדרה הזו לא תהיה להיט ענק. גם בינתיים אני רואה שהיא מקבלת ביקורות מעולות בארצות הברית, אז אנחנו לא מאוד מקוריים שאנחנו...
אוהבים אותה,
כן. עפים עליה ככה, אבל באמת עפנו.
ממש עפנו. אז אתה יודע על מה עוד עפתי בסוף שבוע?
בבקשה, תספרי לי.
על הספר איסטנבול איסטנבול. זה ספר שפשוט טס מתחת לרדאר בגלל שהוא יצא ממש עם תחילת הקורונה. קראתי אותו בפברואר, אוקיי? לא זכרתי דבר ממה שהיה שם עד שהגעתי לקרוא אותו שוב עכשיו. זה ספר מעולה, באמת. עכשיו, למה הספר הזה מעולה?
נו.
כי לכאורה, מבחינת עלילה, לא קורה בו הרבה. יש שם 4 אסירים פוליטיים בתא, בבית מעצר, מתחת לפני האדמה באיסטנבול. הם נחקרים, אתה לא יודע שום דבר על החקירה שלהם, אתה לא באמת יודע הרבה עליהם.
ולמה הם נעצרו, נגיד?
ועל הנסיבות שהביאו אותם לתא המעצר, הם גם... באופן מפורש, הם אומרים אחד לשני, אנחנו לא יודעים מי מאיתנו יישבר בחקירה. אז אנחנו לא מספרים כדי שאף אחד לא ידע עלינו. ומה שהם עושים בזמן השהות שלהם, כשהם לא בעינויים או חוזרים מעינויים או ישנים, הם מעבירים את הזמן ומספרים אחד לשני סיפורים על איסטנבול. ואז איסטנבול של מעלה חיה דרכם למטה.
יש סיפורי שווארמה? דונר? כלומר, כי זה ישר הדבר, אמרת לי איסטנבול של מעלה, וכל מה שאני רואה, גילי, סליחה, רק רואה שיפודים מסתובבים.
אני בטוחה שגם הם שם למטה ראו שיפודים מסתובבים, אבל אני חייבת להגיד שהרבה זמן לא נתקלתי בספר אחד שהוא כזאת מלאכת מחשבת, כי הוא פשוט בנוי שכבה על שכבה על שכבה על שכבה, כל הזמן יש עוד איזה אנקדוטה ועוד איזה בדיחה שהם מספרים ועוד איזשהו סיפור. יש לך איזה סיפור מסגרת, ויתר הספר מתנהג כמו מין אלף לילה ולילה של תא המעצר באיסטנבול. וגם שהרבה זמן לא נתקלתי בספר שיש בו כל כך הרבה תקווה לאנושיות, כי במקום הכי נמוך הזה שהם נמצאים בו, הם...
ליטרלי, הכי נמוך.
הכי נמוך, באמת, ליטרלי. בתא המעצר הכפו הזה, שהם עומדים אחד ליד השני ולושפים את הבל הפה שלהם כדי להתחמם.
עדיין הם חושבים על שווארמה.
ועל זיכרונות מהעבר. אז הנה, הוצאנו אתכם עם אחלה המלצה לצפייה וגם אחלה המלצה לקריאה.
וגם המלצה לשווארמה.
חשוב תמיד.
אני יודע אם חשוב, אני מנסה כמה שפחות, אני מפחית בבשר, גילי, את לא מבינה? אני בתת תזונה, אני בחרפת רעב, אני לא אוכל בשר.